סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה פרק מספר 65, אחרי הדרבי המאכזב מהצד שלי, הדרבי השמח מהצד של האדומים שחורים, הרכש החדש של יובנטוס, נפולי חוזרת ואליפות אפריקה נגמרה. האם מרוץ אליפות נפתח מחדש לשם כך, מהזום הרחוק אי שם, אסי ממן?
ערב טוב, רבלסי, מה קורה?
בסדר גמור, נהדר את התקופה, אבל אני אוותר לך. טוב, אתה אחרי הפגרה חזרת גם לשדר את הליגה האיטלקית, וגם אתה ככה נכנסת לעניינים, אתה שידרת את המשחק האחרון של יובנטוס, נכון?
נכון.
התרשמות ראשונית לפני שאנחנו נצלול
לעומק. וואו, יובנטוס מדהימה אותי, היא עשתה רכש באמת מדהים, קודם כל זכריה השוויצרי, נראה כמו שחקן שסוף כל סוף מגיע מהקישור של יובנטוס ועושה תנועה לעומק, משהו שלא היה קודם, שחקן חכם, שחקן גבוה, מהיר, טכניקה מדהימה, יודע גם לסיים מול השער, ראינו את זה בהופעת הבכורה שלו, וכמובן, הופעת הבכורה של דושן ולחוביץ', הסרבי בין ה-22, שמתחיל להזכיר גם בתנועות שלו, גם באיכשהו עובד את זלטן איבראימוביץ', אולי זלטן איבראימוביץ' הבא, יש לו גם טכניקה עילאית ברגליים.
נתת פה כותרת, אני לא אגיד שלא.
כן.
אנחנו כן, אבל תן לי ככה בעוד מילה, ואתה יודע, אנחנו נעריך על זה עוד הרבה יותר.
אני יכול לדבר על ולחוביץ' תקופה, לא מילה. אני רואה פשוט, תשמע, זה שחקן ששווה את הכסף שיובנטוס שמה עליו, לפחות על פי מה שראיתי במשחק הראשון. כן, אמנם במשחק הראשון לא אמור להגיד לך איך הוא ייראה גם בעוד שנתיים או שלוש, אבל זה שחקן שגורם פתאום לפאולו דיבאלה לפרוח, פתאום לאלוורו מורטה לשחק כדורגל שוטף, ופשוט יובנטוס ברכש מדויק של שני שחקנים הצליחה לשנות לעצמה את כל העונה, אחרי שנתיים שבהן היא עשתה רכש רע מאוד, סוף כל סוף רואים שני שחקני רכש שמשדרגים את יובנטוס, וצריך לומר מילה, אפרופו אנחנו רק פותחים, כן? מילה על יובנטוס, היא עוברת את אטלנטה בטבלה, והיא רחוקה ב8 נקודות מאינטר, אומנם לאינטר יש משחק חסר, לאטלנטה יש משחק חסר, אבל למי שתהה או שאל אם יובנטוס יכולה לחזור, היא יכולה לחזור, יש מספיק משחקים, יותר מ10 מחזורים עד לסיום העונה, והכל יכול להיות. זו דעתי.
וואו, 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 אתה נותן פה הרבה תקווה ללא מעט אוהדי יובנטוס. אני לא יודע איך להסתכל על זה, האם זה באמת הם יכולים להיאבק על האליפות או לא. או שהם בעצם, אתה יודע, עושים פה איזה מהפך מטורף, שאני מבחינת השחקנים והחיבור, אבל אנחנו כן נתעכב על זה בהמשך.
אוקיי.
בוא נדבר בעצם על המשחק המרכזי של המחזור, הדרבי המילנזי, אינטר נגד מילאן, אחרי הפגרה, סגלים מהצד של אינטר, שוב, סגל מלא, בריא, בעיקרו, חוץ מקוריאה, ומילאן עם הרכב עם לא מעט פציעות, זלטן לא פותח, ז'ירו פתאום משחק בדרבי הראשון שלו באיטליה, ו... לא יודע, משחק מוזר לגמרי, לטעמי, אינטר יכולה לסיים את זה במחצית הראשונה כבר, השוער שלה נתן תצוגת ענק, וככה זה נגמר. מה קרה להזזל במשחק הזה? אני יכול, תראה, אני מסתכל על זה הרבה פעמים כאוהד, אבל לא יודע להסביר מה היה שם. בין מחצית ראשונה למחצית שנייה, אז היה.
אני יכול להבין אותך בקטע הזה של... לא ברור מה קרה, אבל מה שקרה זה מאוד פשוט, בדקה 75, ז'ירו, תחק מקרוב פנימה, 3 דקות אחר כך, הוא בעד כדור שלדעתי ולטעמי, סמיר אנדנוביץ' היה יכול לעצור, אבל הוא עבר אותו ונכנס פנימה. וזה מסוג הרגעים שהם רגעי קסם בדרבי, אז הרגעים שאתה יודע, בתוך כמה דקות אתה סופק שני שערים, קבוצה כמו אינטר, למרות שהיא קבוצה חזקה, גם היא יכולה להישבר מזה. ועובדה שאוליביה ז'ירו הצליח לעשות את זה, זה שחקן שאומנם בשנים האחרונות, אם היית שואל אותי איך הוא נראה בצ'לסי, הייתי אומר לך לא משהו, בארסנל הוא כבר נראה הרבה יותר טוב, והייתי אומר לך שהוא כבר בירידה ובדעיכה, אבל פתאום משום מקום הוא כובש צמד במשחק החשוב ביותר של מילאן, ובעצם מקדם את מילאן קרוב קרוב לאינטר, מרחק של נקודה סך הכל, פותח גם את כל המאבק בצמרת. אז מצד אחד יש לך את אוליביה ז'ירו בין ה-35, אתה אומר לצלך, וואו, איזה שחקן הוא עכשיו פתאום נהיה בגיל הזה, וכולם היו בטוחים שהוא כבר לא מה שהיה. מצד שני, אתה מדבר על אנדנוביץ', שוער שאינטר החליטה ללכת איתו בגיל 37 לעונה נוספת, כשוער ראשון בשער, ולא להביא איזשהו שחקן הרכש במקומו, והוא לטעמי, כן, הוא זה שהיה אמור לעשות פה את ההבדל במשחקים מהסוג הזה, והוא סופג שער, שהוא היה יכול להציל, הכדור פגע לו ביד, אם הוא היה שם את היד חזק, אולי הכדור לא היה נכנס פנימה, ואולי אינטר אפילו הייתה מנצחת, אבל כשאתה פתאום בפיגור של 2-1, אחרי שהובלת 1-0, ממש בתוך 3-4 דקות, זה בעצם משהו ששבר את אינטר, וגרם למילאן בעצם לבוא ולקחת את המשחק הזה לכיוון שלה, וזו הייתה באמת את סוגת C של מילאן בדקות הסיום, היא שיחקה נכון, אמנם היה שם כרטיס אדום של תאו הרננדס, אבל אני לא חושב שמישהו כבר זוכר את זה, וזה באמת היה משחק מדהים עם סיום מדהים.
אני יכול להגיד לך שאתה לא היחיד, הרבה אנשים, הרבה אוהדים, בטח גם מדבר איתך ברמה העולמית, בשיח העולמי זה שאנדנוביץ' די, צריך לפרוש, צריך לפחות לפנות את המקום שלו כשוער ראשון, אני כבר כמה שנים אומר את זה, אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא אחד השוערים הגדולים בליגה, יש לו רקורד מדהים, באמת עם נתונים אדירים לשוער, אבל בגיל הזה יש משהו שזה לא זה. כמו שאתה, כל מי שרואה את המשחק, הוא רואה איך מהצד השני, השוער של מילאן נותן הצלות ענק, ממש חי את המשחק, ואני בטוח שאם הוא לא עומד, זה נגמר אחרת. וכשאתה צריך את השוער שלך במחצית השנייה, שהמחצית השנייה היא גרועה מצדה של אינטר, עולים בלי חשק, משהו שם כבוי, לא עובד כל כך. ואז אתה רואה שבמש, בשני מהלכים מאוד מוזרים, אני לא אגיד לך שהאשמה כולה על אנדנוביץ', יש אשמה בהגנה, קישור עייף, משהו שם לא הניע, החילופים של אינזאגי מאוד מאוד מעצבנים, זה כאילו לא משנה מה התוצאה של המשחק, הוא יעשה את החילופים שלו, ואם, אתה יודע, וגם היה את הסיפור שהשחקנים הדרום-אמריקאים, הרי הם טסו למשחקי נבחרות, חזרו עייפים, אמרו לא נפתח איתם, כן, לאוטרו לא כל כך היה איתנו, כולם חזרו מנסיעות ארוכות. למה כל המהירות הזאת להכניס גם את וידל וגם את אלקסיס, ולהוציא את פרישיץ' שהוא היה אולי המצטיין במשחק, החלטות כל כך מוזרות עכשיו, זה לא שהם עלו ברבק ואתה אומר, טוב, הם שרפו פה את המגרש. כל המשחק, כל המחצית השנייה, לא יודע, אינטר לא קיימת, עכשיו, זה נורא מתסכל, אז כן.
רגע, בוא נכניס רק סוגריים, קבלתי. רק סוגריים, כי זה הפסד ראשון אחרי 14 משחקים בליגה, שגם ב-14 האלה, ברצף הזה, שהוא מחודש אוקטובר, מאז ההפסד ללאציו בעצם, גם ברצף הזה, אינטר בקושי איבדה נקודות, וחזרה למאבק האליפות, אז בוא ניתן לו גם כן קצת קרדיט, והנה, סגרתי את הסוגריים, תמשיך לתנף.
לא מתנף, אני אומר שבמקום לקחת את הפער הזה, ולהגדיל okay. אותו, להפוך את זה למשהו שהוא מאוד, אתה יודע, הולך להיות, הרי יש לאינטר סדרת משחקים לא פשוטה בכלל, אם אתה
מתייחס
גם לגביה וגם בליגת אלופות, זה לא פשוט, ואתה יודע שיש לך, הנה, השבוע יש לך את רומא, אחרי זה יש לך את נפולי, ואז את ליברפול, ואחרי זה את ססולו, שכל הרצף משחקים האלה, ואני לא מזלזל בכלל בססולו, זה משחקים מאוד קשים, עומס של שחקנים, אם אתה מנצח את המשחק הזה, אתה נותן לעצמך אוויר, לא רק במאבק האליפות, אתה אומר, טוב, יש לי פער ועוד משחק חסר, אלא גם בזה שאולי משהו מנטלי פוגע בקבוצות האחרות, אומרות, אוקיי, יש פה פער גדול, ננסה, אתה יודע, אם אילן מפסידה, היא מסתכלת כבר לטופ 4, היא לא מסתכלת על האליפות, ואז נפולי מנצחת, שגם היא פותחת את כל, הכל נראה קרוב מדי, ומשחק חסר, אתה יודע, כל עוד הוא לא משוחק, מבחינתי זה לא נקודות. זה על הנייר.
כן.
פשוט איבוד נקודות, לא יודע, אני באתי עם ביטחון מסוים, אמרתי, מילאן היא הבעיה, עם כל החיסורים שלה, עם כל החוסר חיזוק שלה, שחקנים בכירים, לא יודע, חשבתי שזה יהיה אצלנו, גם משחק ביתי כביכול, למרות שלא היה עיצון מלא, אבל לא, זה לא היה שם, ואני מאוד, ובוא נגיד שאני מאוד תוסכל מזה.
זה הגיוני, כי בסופו של דבר המשחק הזה היה גם אצל אינטר בידיים או ברגליים, מה שתבחר, אבל כן, אינטר פה פספסה הזדמנות, מילאן חזרה משום מקום, אגב גם הדרבי הקודם נסיים באחת אחת, והייתה שם איזושהי דרמה בדקות הסיום, וחד פתח לכל מיני כיוונים, אבל אני חושב שבדרבי הזה יש פה אמירה בסופו של דבר, אמירה מצידה של מילאן, מילאן באה ואומרת, חבר'ה, אנחנו עדיין כאן, למי שטעה, למי ששאל, למי שחשב שאנחנו נתבטל בפני האלופה, בפני הקבוצה יותר חזקה כביכול, אנחנו כאן. אגב, בסיום המשחק היה קטע ממש ממש יפה, יש איזה מין קטע כזה ששמים בכניסה לאצטדיון אורות כאלה בכניסה לגבי הקבוצה האורחת, מכבדים אותה באור שלה וזה, ומילאן, שחקני מילאן פשוט שינו את הצבע של האור לאדום, זאת אומרת, האצטדיון הזה אדום, העיר הזאת אדומה, הדרבי הזה אדום, ובסופו של דבר, אחרי כל הדרמה הגדולה הזאת, מילאן עדיין קרובה לאינטר בהפרש של נקודה, נכון, לאינטר יש עוד משחק חסר, אינטר רק הפסידה פעמיים העונה, משהו שאף קבוצה אחרת לא עשתה, היא עדיין עומדת על הרגליים, היא עדיין במקום הראשון, אבל עדיין אני חושב שבעצם הניצחון הזה של מילאן, הוא משאיר לה עוד איזשהו תקווה, עוד איזשהו סיכוי לאיים על תואר האליפות, וכמובן, הוא יכול גם להחזיר קבוצות כמו יובנטוס פתאום לעניינים. אטלנטה נראית גמורה במשחקים האחרונים, יובנטוס נראית כאילו קבוצה אחרת פתאום אחרי חלון העברות של ינואר, גם נאפולי עדיין בתמונה כמובן במרחק של נקודה מאינטר, ולדעתי הולך להיות פה קרב מטורף, 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 מטורף בצמרת, כי אסור להספיד אף אחת, זה מה שלמדתי בדרבי הזה.
עד כמה ניצחון דווקא בצד של מילאן,
כן.
ישנה לה את, לא יודע, את העונה, מהכיוון החיובי של התמודדות על האליפות.
ז'ירו פתח את מאבק האליפות, אין פה ספק בכלל. אגב, פיולי אמר אחרי המשחק, ניצחנו את הקבוצה הטובה באיטליה. זאת אומרת, לא ניצחנו דרבי, ניצחנו את הקבוצה הכי טובה באיטליה. ותשמע, זה אומר משהו על האמונה גם שיש במילאן, אני חושב. כי מילאן, לעשות מהפך בדקות הסיום, זה לא משהו שהוא פשוט, בטח לא בדרבי, בטח לא מול הקבוצה הכי טובה באיטליה כיום, בטח לא מול המוליכה, שאתה יודע שבמשחק כזה אתה עלול אולי אפילו לחרוץ את גורלך מבחינת האליפות, כי אם מילאן הייתה מפסידה פה את המשחק הזה בסופו של דבר, היה קשה מאוד לחזור להיאבק על המקום הראשון, מה שלא תעשה, כי זה גם מכה מורלית, אבל פתאום כל הסדר ישנה, והכל יכול עוד לקרות, זה מה שכולם מבינים פה. ואני חושב שדווקא התוצאה הזאת מתוך הדרבי הזה, מעבר לזה שזה פתח את מאבק אליפות עבור מילאן, זה פתח איזושהי תקווה גם עבור קבוצות נוספות, כמו נאפולי וכמו יובנטוס, שעדיין לא אמרו את המילה האחרונה, עדיין הן נמצאות שם, ובואו לא נשכח, זו עונה ארוכה, יש הרבה קבוצות שאמורות לשחק גם באירופה, גם במפעלים נוספים כמו הגביה, הולך להיות עומס חריג מאוד בחודש הקרוב, חודש חודשיים הקרובים, תלוי כמה הם יגיעו רחוק במפעלים האלה. והכל יכול להיות, באמת שהכל יכול להיות. אגב, המחזור הבא הוא מחזור פשוט מדהים. דיברת על המשחק הבא של אינטר שתפגוש את נאפולי, יש לך יובנטוס מול אטלנטה. שוב, כל הצמרת יכולה להתערבב, כל הקלפים יכולים להתערבב, ובוא נראה מה יהיה, בוא נראה מה יהיה עוד בהמשך, כי המשחק הזה הוא בעיניי משחק שבעצם הכותרת שלו היא המאבק נפתח, בכל הצמרת, על כל המקומות. זו הכותרת, המשחק הזה. ומילאן עושה פה שירות לא רק לעצמה, אלא לכל הצמרת.
מדהים, כמה כדורגל, כמה שזה קלישאתי להגיד את זה, דבר נזיל. אמרת על נאפולי, אחד הדברים שיכולים לקחת את זה כיתרון, זה שאליפות אפריקה נגמרה, סוף סוף מבחינתם. כל השחקנים חוזרים, קוליבאלי זכה בתואר, חוזר.
חזרו, אוסימן חזר.
לא, אני אומר, חוזרים ברמה של, אתה יודע, גם מבחינת הכושר, גם מבחינת העומס, חוזרים לקבוצות, ראה, אתמול היה המשחק האחרון, וזהו, הם עכשיו יכולים להגיד שיש להם סגל מלא, ולא בעיות של שחקנים שנמצאים באליפות הזו, ובשקט בשקט, איכשהו מתחת לרדאר, זאת אומרת, היא לא מקבלת את ההייפ שהיה לה בתחילת העונה, נאפולי, נקודה מאינטר, אמנם, אותו מספר נקודות כמו מילאן, אבל עדיין נקודה מאינטר, עם סגל מלא, קצת ירד ממנה איזשהו לחץ כזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מאירופה, היא בליגה האירופית, אבל היא לא, כנראה שהיא לא תתאבד שם יותר מדי, ויש לה גם משחקים מעניינים כמו נגד ברצלונה, אבל אולי נאפולי, אני לא יודע.
איזה כיף זה לפגוש קבוצה כמו ונציה, או גנואה, או סלרניטנה, שפתאום אתה אומר עצמך, וואו, אני תקופה כל כך לחוצה, איך בא לי איזה קבוצה שיהיה לי קל מולה, וזה מה שקרה לנאפולי, פגשת ונציה, שיורדת מתחת לקו האדום, כי קלרי גם ניצחה את אטלנטה. אגב, אטלנטה יכולה לבוא ולהגיד הפוך, קלרי גם קבוצה תחתית, והיה לנו קשה מאוד מולה, ועובדה שהם ניצחו אותנו. אבל כן, באה נאפולי למגרש לא קל, מגרש שנאפולי לא הצליחה בשנים האחרונות, או בכלל, אני חושב, בהיסטוריה לנצח בו יותר מדי פעמים, והיא באה ומנצחת ועושה את זה בצורה כלילה, אבל אני לא יודע מה להגיד לך על היריבה, כי היריבה עצמה, ונציה, לא ניצחה ב-10 המשחקים האחרונים, 11 המשחקים האחרונים, היא בקושי אוספת נקודות, היא הפסידה לאינטר לפני זה, הפסידה גם למילן לפני זה, הפסידה ללאציו לפני זה, הפסידה לטלנטה לפני זה, כל הקבוצות, בעצם חוץ מיובנטוס ששמו לתיקו, כל הקבוצות הגדולות עברו אותה בכלילות, זו לא איזושהי יריבה גדולה. אז מבחינת נאפולי זה עוד משחק לסמן על אבי, אחרי שהיא פגשה גם את סלרניטנה קודם לכן, ואת בולוניה ואת סמפדוריה, ונאפולי ככה לאט לאט חוזרת לעצמה ומתעצמת, היא פתחה את העונה בצורה מדהימה, הייתה לה נפילה מאוד מאוד גדולה, עכשיו אוסימן חזר וגם כבש במשחק הזה, אז הדברים מתחילים להתחבר שוב מחדש.
קודיבאלי חוזר סוף סוף, ועם מה שנקרא זריקת מורל אדירה מבחינתו, זה גם איזה משהו שאתה יודע, איכשהו אתה צריך אותו להמשך העונה קשיר ויציב, כי כשהוא בכושר אז הוא אחד הבעלים הטובים ביותר בליגה, וגם אתה רואה שמשהו מלכד אותם עכשיו, זאת אומרת, זה מה יש עד סוף העונה, ועם זה נרוץ. אין חלון העברות, אין בעיה, אין כלום.
לנפולי יש בעיה, כי קליירי גם במומנטום טוב, למרות שהיא קבוצה תחתית, היא צריכה לנצח את אטלנטה בצורה באמת מעוררת כבוד. זה שהמשחק מול קליירי בסרדיניה בחוץ, אחר כך יש לה משחק מול לאציו בחוץ, אחר כך היא תפגוש את מילה.
אז אני חושב ש... בעיה מבחינת סגל המשחקים.
כן, העניין הוא שנאפולי צריכה להמשיך במומנטום הזה, אתה יודע, בסופו של דבר אליפות לוקחת הקבוצה הכי יציבה שיש בליגה, זאת שמתחת אחר בפעמים. אם נאפולי באמת תצליח לעשות את זה, ואז להמתין למידע של אינטר, במידה ותבוא עוד איזושהי מידע בהמשך, כי בסוף הפסד בדרבי זו מכה מורלית מאוד מאוד גדולה, במיוחד אם אתה במקום הראשון ויש לך הרבה מה להפסיד, אז נאפולי עוד יכולה לערוב לטרף.
אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על המשחקים של נאפולי, אז גם על הנייר זה לא כל כך פשוט, כמו שאמרת, אז יש לה את אינטר, ואז ברצלונה, קליירי, ואז עוד פעם ברצלונה, לציו ומילן. זאת אומרת שגם פה יש להם רצף משחקים שאו יכול לתת להם את העונה הזו בפוש אדיר, או לסבך אותם במאבקים על טופ 4, זה כאילו זה מטורף עד כמה זה צמוד. ובגלל זה אני אומר שהסגל זה כשהוא בריא, כשאתה יכול עכשיו לרוץ איתו, ויש לך את כולם, כאילו בלי יותר מדי, מוקשים, אבל אני לא יודע כמה המנטלי שלהם חזק בלרוץ עד סוף העונה. זה מה שאני לא...
תשמע, בואו לא נזלזל בה, נאפולי פתחה את העונה בצורה מטורפת, דרסה קבוצות, זה לא שהיא ניצחה קבוצות, היא דרסה אותם ופשוט לא ראתה בעיניים, ואז הייתה איזושהי ירידה מאוד מאוד גדולה, אבל תשמע, נאפולי בסופו של דבר, המיקום שלה אומר הכל, היא במקום השני, ביחד עם מילן, עם אותה כמות הנקודות, מרחק נקודה אחת מאינטר, למה שלא נספור אותה?
לא, אני לא אומר שלא נספור אותה, אני אומר על הצד המנטלי, כי כבר נאפולי, זאת אומרת שהיא הייתה קרובה בפעם הקודמת, היא נפלה בצד המנטלי. זה משהו שיהיה מעניין לראות, במידה והיא תצליח בסוף, להחזיק את זה עד סוף העונה.
כן, בסוף זו עבודה של ספלטי. בוא נראה איך ספלטי מצליח להחזיק את זה בחיים, ולעבור את התקופה הקרובה, את החודש הקרוב, שאמרת שיש בו מספקים מאוד מאוד קשים. ואוסימן חוזר, זו הבשורה העיקרית מבחינת נאפולי, מאוד מאוד תלויה בו, בדיוק כמו שיובנטוס תלויה בבלחוביץ' מובן מסוים, פתאום הייתה תלויה בו.
טוב, אתה התרשמת מאוד מבלחוביץ'.
כן, אני התרשמתי ממנו לאורך כל העונה, כן? זה לא כן, שזה...
לא, אבל המעבר הזה, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, שזה אחד מהמעברים המשונים שאני זוכר בשנים האחרונות, בגלל שתי סיבות, אחת, זה הכסף העצום שהושקע בינואר, זאת אומרת, בתוך איטליה, כן. וגם המעבר הישיר מקבוצה לקבוצה, כאילו בינואר. זאת אומרת, זה לא קורה בסוף העונה, זה לא קורה, אתה יודע, אחרי דיבורים ארוכים, פתאום זה קרה. היה דיבורים שהוא יעזוב, היה דיבורים
שזה... להביא להבדלות, קשישטוף פיונטק,
כן? אותו מקרה.
גם עשה מקרה נכון. דומה, אמנם הסכום לא אותו סכום, כן?
לא רק על הסכום, אבל זו לא הייתה יריבה ישירה, לא היה פה דיבורים, הרי... גם הנשיא של פיורנטינה יצא נגד המעבר בטענה שאמרו שיש הצעות, אבל הוא כשניסה להבין, אתה יודע, מאנגליה, מספרד, מה הצעות, הוא לא חשב מיובנטוס, אמרו לו, יש כל מיני הצעות, נראה כאילו איפה זה עומד, משכו את זה איכשהו, והוא עובר בבום כזה, זאת אומרת, אני לא יודע, גם ליובנטוס באמצע העונה, גם שזה השחקן הבכיר שלך, לא יודע, אני, זה כבר לפיורנטינה, היא מספקת שחקנים ליובנטוס בקצב, נתנו להם את קיאזה, נתנו להם עכשיו את ולאחוביץ', כאילו שחקנים מאוד, אתה יודע, מאוד בכירים, האוהדים לא מקבלים את זה בהכי טוב שיש, אבל כנראה שלקחו את החלוץ הכי טוב בליגה.
כן, יובנטוס לקחה את החלוץ הכי טוב בליגה, בסכום מטורף, בוא לא נשכח שגם פיורנטינה צירפה אליה שלושה שחקנים מעניינים מאוד, אפרופו פיונטק, כשישטוף פיונטק הגיע לפיורנטינה, מגיע מהרטה ברלין בהשאלה עם אפשרות הרכישה של 15 מיליון יורו, אם אני לא טועה, היא הביאה את ארתור קברל, שהברזילאי הזה גרם לאוהדי פיורנטינה לשים דגלים של ברזיל ביציעים במשחק האחרון שלה, משחק אומנם מאכזב מול לאציו, אבל הוא גורם לשגעת, ואם הוא ייכנס לעניינים והוא יהיה בסדר, אז אני מניח שגם פיורנטינה תגזור עליו איזשהו קופון בעתיד, והביאה גם את ג'ונתן איקונה, שהגיע מליל, אחת מהקבוצות המצליחות בצרפת, שקצת התפרקה מנכסיה, אבל עדיין מצליחה לעשות הרבה בלגן בצרפת, והיא הביאה שלושה שחקנים בסכום שעדיין לא מגיע לסכום שיובנטוס שילמה על ולאחוביץ'. אמנם ולאחוביץ' היום משאיר בור בפיורנטינה, כן, בהתקפה, אבל בסופו של דבר הביאה שלושה שחקנים מצוינים, שאחד מהם הוא כשישטוף פיונטק, שעשה את אותו דבר כמו שעשה ולאחוביץ' בזמנו, רק שהוא עבר למילאן ולא הצליח לו המעבר הזה, והיה לו המון המון לחץ, והחלוץ הפולני הזה בסופו של דבר לא הציג את אותה היכולת. ההבדל בין ולאחוביץ' לבינו, זה שוולאחוביץ' מגיע לקבוצה שמתאימה לו, מתאימה לו מאוד. יובנטוס בעצם בונה את כל המשחק עליו, במובן מסוים הוא גם מאוד מאוד אוהב את זה. הוא גם שחקן מאוד אינטליגנט, הוא שחקן שיכול לשחק מחוץ להרחבה, הוא בתוך הרחבה, הוא יכול להיה מכל דווח, ראינו את הביטות שלו מרחוק, זה ביטות קטלניות, ואם לא מונטיפו, אז היינו רואים עוד ועוד שערים אתמול מיובנטוס. הוא מאיים מכל דווח, הוא יודע לייצר הזדמנויות לאחרים, הוא יודע לאן לרוץ, לעשות את התנועה. תשמע, פתאום אתה רואה את דיבאלה פורח, כמו שאמרתי, ואתה רואה את אלוורו מורטה פותח, ודיבאלה אתמול שהוא הוחלף במשחק, ראית איך המאמן מחליף אותו, ואיך הוא בא לכיוונו למקס אלגרי, והוא יוצא עם פרצוף מאוכזב, סוף כל סוף הוא נהנה מכדורגל, והוא מאוכזב שהוא מוחלף.
בלי מבט ליציע לנדווד.
כן, יש איזושהי רוח חדשה ביובנטוס, ואתה יודע, מדברים תמיד על זה שאולי דיבאלה יעזוב, וכבר היו כאלה שפרצו דינו ואמרו שבסוף העונה הוא עוזב את יובנטוס. אני לא כל כך בטוח שהוא יעזוב את יובנטוס במצב הנוכחי, לפי איך שזה נראה כרגע, כי פתאום כל הכוכבים הסתדרו ליובנטוס בשבוע הזה. גם שחקני הרכש שהביאה הפקיעו את השערים ונראו נהדר והראו הוכיחו שמשפיעים על הקבוצה, וגם פתאום אינטר הספידה ואטלנטה הספידה במשחק שלה, ואטלנטה גם נראית מפורקת לחלוטין פתאום, אחרי שגוזנס, רובין גוזנס עובר לאינטר בעסקה הזויה, אם אתה שואל אותי אגב לגבי חלון העברות של ינואר, ופתאום יש הזדמנות ליובנטוס.
למה? תתעכב על זה רגע, תתעכב על זה למה?
על מי? על מה?
על גוזנס.
כי גוזנס היה השחקן אולי החשוב ביותר בעיניי באטלנטה. אולי החשוב ביותר. אומנם שחקן כנף.
נכון, שחקן כנף מגן כאן פרישיץ, עמדה של פרישיץ, אבל הוא היה מהטובים בליגה בפער.
נכון, והוא תרם אגב במספרים מאוד מאוד גבוהים לאטלנטה. אני מדבר איתך לא רק בישולים, אני מדבר גם בשערים. גוזנס... עזוב את זה שהאטלנטה הייתה בנויה במובן מסוים מדרון ופרוילר באמצע שעשו עבודה קשה, ואיליצ'יץ' ושני הקולומביאנים מוריאל וספטה, והכניסה גם בשנים האחרונות את מירנצ'וק הרוסי ואת מלינובסקי, הרבה הרבה מספרי עשר כאלה באמצע השדה, ואיכשהו זה עבד מעולה. ואני חושב שדווקא מה שהיה הכוח המשמעותי באטלנטה, זה היה הוא. ועכשיו הגיע ג'רמי בוגה, שלא כל כך מבין את התפקיד שלו, הוא רוצה לשחק בתור חלוץ או בתור עשר, הוא לא רוצה לשחק בקו, והיא נאלצת לשים שם את פצלה, שהוא לא שחקן שיסרוף את הקו. גוזנס, היתרון שלו היה שהוא יודע גם לעשות הגנה, והיה לו כושר מטורף, הוא יודע גם להגיע לתוך הרחבה ולסיים כשצריך, הוא היה מסיים לפעמים מתוך כתיבת החמש לפעמים, היה דוחק כדורים פנימה, וזה משהו שחסר לאטלנטה, היה חסר למשחק האגפים, במשחק האחרון מול ורונה, מול קלרי, סליחה, היה חסר למשחק האגפים, אמנם המשחק הזה התפתח פעילה לא שופט לכיוונים פחות טובים מבחינת אטלנטה, אבל... היה חסר לה באמת השחקן הזה שיבוא ויעשה את ההבדל, שכניס את הכדור הנכון להרחבה, שיבוא וילך עד הסוף, שיעזור בהגנה, ולדעתי אטלנטה איבדה שחקן מאוד 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 חשוב, שעזב לאינטר, וזו יכולה להיות מכה מצמתה של אטלנטה, כי רואים שאטלנטה פשוט מתפרקת, הקבוצה הזו לא תפקדה כמו שאנחנו גילים לראות אותה.
אז אולי הגיע לאותו פיק מדובר.
גם בליגת האלופות, גם בליגת האלופות אגב, הוא היה מאוד מאוד משמעותי.
אז אולי הגיע לאותו פיק מדובר, אתה יודע, של לפני העונה, עונה וקצת, שממש היו, לא יודע, הדבר הכי טוב באירופה, ואותו משחק ידוע, שבו גספריני רקד על הקווים, ואתה שידרת אותו, כי אי אפשר לשכוח את זה, זו הייתה טלנטה מדוברת, עם מספרים מטורפים, הרבה תוצאות של שבע בליגה, כדורגל מדהים, איליצ'יץ', אז יכול להיות שעכשיו זה אותו תהליך של לידה מחדש, רק באיטיות מאוד מאוד.
יכול להיות. אטלנטה בשלוש השנים האחרונות סיימה במקום השלישי. לשחזר את זה העונה, כמו שאתה רואה כרגע, זה קשה מאוד. יש קבוצות חזקות, הליגה האיטלקית היא מאוד מאוד תחרותית. אני עדיין לא סותם את הגולל על היכולת של אטלנטה להפתיע, כן? אבל משהו שם לא מתחבר, ויתרו על גוזן, מיכאלה הגיע, ייקח זמן לרומני הזה להתחבר גם כן, אני לא יודע איך זה יראה, אבל כרגע זה נראה לא טוב על פי המשחק האחרון, ומשהו שם צריך להיבנות מחדש כמו שאתה אומר, הבעיה הבאסה זה שזה קורה באמצע עונה, ובאמצע עונה כשהטלנטה יכולה להבטיח את המקום שלה בליגת אלופות, הם עושים עסקה מוזרה עם אינטר, של קחו אותו בהשאלה את גוזנס ותשלמו לנו בדיעבד בעוד כמה שנים, לא יודע, או שנה, שנתיים, לא יודע, זה עסקה מוזרה כזאת של שנה וחצי. אני לא מבין את זה, לא יודע למה הם עשו את זה, ובעיניי זה דופק להם את העונה, דופק להם פשוט את העונה, כי אטלנטה קבוצה שהיה כיף לראות, הכדורגל שלה היה כדורגל מדהים, כדורגל ששינה את כל הגישה מבחינת הרבה קבוצות בליגה האיטלקית, הרי גספריני, גרם למאמנים לשחק התקפי פתאום, הם הבינו שזה אפשרי, הוא פשוט גרם לקבוצות אחרות לפחד מהקבוצה שלו בצורה כל כך קיצונית, הוא עשה דברים מדהימים בליגת האלופות, שאנשים ראו את המשחקים של אטלנטה ואמרו וואו, מה זה הכדורגל הזה? ופתאום, אתה יודע, הרבה חלקים מהפאזל פשוט מתפרקים לו, והוא צריך להביא חלקים חדשים.
לא, אבל אתה מדבר על זה כאילו עכשיו, הרי כל המטרה של אטלנטה בשלב הזה לפחות, זה לסיים בטופ 4, אתה מדבר על זה כאילו זה גם זה לא יקרה.
אני לא יודע, כי ספטה, לדוגמה, לא כובש באותה כמות. לואיס מוריאל רק עם 4 שערים העונה, ואני מדבר איתך על קבוצה שהשניים האלה חגגו בה, כן, בעונה שעברה, הם הגיעו כמעט ל-100 שערים בשנים האחרונות כמעט מדי עונה. זה מספרים מטורפים, והעונה אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה קורה. משהו באטלנטה קבע, אני דווקא חשבתי, אגב, בתחילת העונה, אני תלך להקלטות שלנו, אני חשבתי שבתחילת העונה, שאחרי שהסגל הזה רץ שנתיים ביחד בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, העונה, אטלנטה אפילו יכולה להם על המקום הראשון, אבל ההחלטות שנעשו באטלנטה, הן החלטות לא טובות, לפחות בעיניי, לוותר על גוזן, בתחום שוויתרו עליו, או בעסקה המפוקפקת הזאת שעשו עם אינטר. זה בעיניי משהו שהוא לא נכון היה לעשות. ואטלנטה אגב, זה בסדר שהיא מוכרת שחקנים. זה כל המהות שלה. אטלנטה מגדלת שחקנים, מוכרת אותה במחיר גבוה מאוד, וממשיכה הלאה כשהיא מצרפת אליה עוד שחקן מפתיע, שנכנס לפאזל הזה ומצליח להתחבר. אבל הפעם, משהו לא עובד.
טוב, יהיה מעניין האמת לראות אם הם יצליחו לשחזר משהו. מאותה יכולת כדי להתברג בטופ 4, ובמיוחד כשהקרב הוא באמת, אני רואה את זה על כל נקודה ונקודה, זה מדהים איך לראות ממשחק למשחק, כל הטבלה משתנה, ואני לא מדבר איתך נכון. רק על 1 או 2, אני מדבר מ-1 עד 6, מבחינתי זה ככה, כל הקרב הזה על טופ 4, מ-1 עד 6 יכול להיות, מ-1 עד 7. תוציא רגע קרב האליפות, אבל אתה רואה רומא, לאציו למשל, שהם סך הכל 4 נקודות מאטלנטה, שהיא שתי נקודות, זאת אומרת, שני משחקים, אתה כבר משנה פה את כל הטבלה. וגם זה משהו שאותי מאוד, לא יודע, מפתיע לכל השינויים האלה שיש, בטח אחרי חלון העברות של ינואר, גם אטלנטה לא נערכה מספיק כדי להתקדם בעונה הזאת כמה שצריך, לעומת, לא יודע, אינטר או יובנטוס במקרה הזה, פיורנטינה אותו דבר, לא נערכו מספיק כדי להתמודד.
בוא נסתכל על זה בטבלה כרגע, על הבלגן הזה, נסתכל באמת על הטבלה ונשים עליה רגע את הפוקוס, אתה מדבר על כל הקבוצות האלה פשוט, ובגלל זה אני ככה קוטע אותך בגלל זה, כי אני מסתכל על ההפרש בין המקום הראשון, בין אינטר, שיש לה 53 נקודות, לבין המקום הרביעי,
אפילו חמישי, למה? חמישי גם 10 נקודות.
חמישי זה 10 נקודות, 10 נקודות.
שזה לא בשמיים, אבל נכון שיש את הכוכבית של אינטר, משחק חסר, אבל אני כרגע לא מחשיב את זה. תסתכל על זה ככה.
לא, אז בוא נסתכל על אטלנטה, אתה צודק, גם אטלנטה יש משחק חסר. זה 10 הפרש, בסדר, בין אינטר למילן, בין מקום חמישי למקום ראשון.
בין אינטר לאטלנטה. תסתכל על המקום השמיני,
בין אינטר לאטלנטה, סליחה. בין אינטר לאטלנטה, אתה צודק. תסתכל על המקום השמיני שבו נמצאת פיורנטינה. אוקיי? אמנם אין לה את בלחוביץ' וזה, אבל עדיין זו קבוצה צמרת, נכון? זו קבוצה צמרת שמתחרה על מקום באירופה. המפרש בינה לבין המקום הרביעי, שזה המקום ששולח אותך לליגת האלופות, ההפרש בין פיורנטינה לבין יובנטוס, עומד כרגע על 9 נקודות, 9 נקודות כשלפיורנטינה יש עוד משחק חסר. זאת אומרת, ההפרשים בצמרת הם כל כך מינורים בעונה הזאת, שבאמת אתה לא יודע לאן זה הולך. אתה לא יודע לאן זה הולך. מי שתהיה את הכי יציבה, היא פשוט תזכה באליפות, זה די ברור.
אני יכול להגיד לך שמהדרג הזה שאתה מדבר מ-5 עד 8, שזה אטלנטה, לאציו, רומא, פיורנטינה, אני כבר כמה שנים בבעיה עם רומא. כמה שנים לא... כי רומא היא קבוצה, מצד אחד עם פוטנציאל, זאת אומרת, יש לה איזה סגל מסוים שאפשר לעבוד איתו, אבל כל שנה היא מגיעה למצב שפשוט היא לא מוציאה כלום. היא, אתה יודע, מנצחת, היא פה, היא שם, אבל היא לא אותה רומא שאני זוכר אותה הרבה יותר עוצמתית. רק לפני כמה עונות נגולן פירק את אינטר במשחק מטורף בסנסירו, אותו אחד השחקנים, והיה להם את מוחמד סלח ואליסון ונגולן. אתה יודע, שחקנים שכל שחקן היה אדיר, אין את זה יותר. משהו שם לא או מצליח לשחזר את עצמו. עכשיו, נכון, אני מאוד אוהב את תמי אברהם, אני חושב שיש לו פוטנציאל. הוא צעיר, הוא מצ'לסי, כסף גדול, חלוץ, אולי הוא לא עומד בציפיות שלו, אבל אני חושב שהוא חלוץ שכן יכול לתרום הרבה. אבל רומא לא מוציאה כלום. כלום, נכון. כאילו זה מדהים אותי, החוסר שאפתנות הזאת לקבוצה הזאת, בעונה הזאת פחות. מוריניו מגיע, רעש גדול, כלום. מתחת לרדאר, שום איזה משחק, אתה יודע, אני לא נותן את הכדורגל גדול, אתה אומר, טוב, עניין של עבודה. משחק פה, מפסידה ככה, מנצחת פה, מפסידה לפעמים, אתה יודע, הפסדים מביכים כאלה. לא, 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 לא מצליח. פשוט, אני לא מצליח לפענח את התופעה הזאת.
אני מסכים לך. גם זה קבוצה עם לוקה פלגריני ועם ניקולו זניולו, האיטלקים, כן.
זניולו, אם הוא יחזור לכושר המדובר שלו, זה פשוט מטורף. 0-0 נגד גנוע, המחזור האחרון. נכון שזה היה משחק די מוזר מבחינה שיפוטית, אבל זה לא. זה לא הגיוני, היה לי את הסיפור, נגיד לך מה, מחזיק אותי המשחק במפעל האירופי, שהם חטפו שישייה מקבוצה עזויה, אני לא זוכר אפילו את השם שלה, וזה גם עוד משהו שכאילו לא היה קורה בחיים. לא יודע.
כן.
לא יודע.
כן, מבודו גילמוט, נכון? זאת הקבוצה, אם אני לא טועה.
תראי, מוריניו מאמן נגד קבוצה שאף אחד לא יודע מי זו, והיא חוטפת מן השישייה.
העניין הוא שרומא לא ברמות האלה. היא הפסידה ליובנטוס, היא הפסידה למילאן בתקופה האחרונה, היא הפסידה גם לאינטר, היא מאבדת נקודות מול קבוצות תחתית כמו ונציה בין היתר. זה פשוט לא זה, זה פשוט לא זה. וכן, יש פה בעיה מסוימת, מוריניו בציפיות עלו, גם הסגל הוא סגל מסוין, כן, הוא לא רע, תמי אברהם, אתם דיברת עליו, ואני תמיד אוהב להסתכל על זניולו, על איטלקים כאלה טובים, וגם לוקה פלגריני שחקן נהדר, ויש את קרדופ, ויש את רוי פטריציו בשער, ויש שמות.
אני אומר, יש עם מה לעבוד. מדהים. אתה משווה את זה לפיורנטינה או ללציה, אתה אומר, תראה, זה לא איזה סגל שנופל מהם. אבל פיורנטינה הרבה יותר לטעמי עם פוטנציאל מרומא, ולציו, שוב, זו קבוצה שכל הזמן לוקחים את הכוכבים הגדולים, אז עם מה שיש לעבוד, כבר הם עושים את העבודה שלהם ברמה מסוימת. צ'ירו אימובילה מחזיק אותם כבר, אתה יודע, הוא מטורף, כאילו, זה מדהים איזה סקורר הוא, וזהו, אבל פה זה נגמר מבחינתה של רומא, שום, שום, שום עוצמה שהייתה בפעם, וזה כאילו, באמת, אני לפעמים מדבר עם אנשים שאוהדים את רומא, ואין איזה משהו להיאחז בו.
נכון.
מדבר כאילו אני אוהד שלה, אבל סתם כואב לי על הקבוצה הזאת שיש לה המון המון פוטנציאל.
היא מאכזבת, היא מאכזבת. היא מאכזבת, אגב, רומא ומוריניו פוגשים את אינטר בסנסירו לראשונה, אם אני לא טועה, ביום שלישי בגביע האיטלקי. נראה אם יצליחו לגבור על האקס המיתולוגי, אולי פה רומא תצליח להפתיע, כי בגדול זה התואר היחיד שיכולה עוד לקחת. הם לא ניצחו אותם איזה 5 שנים, לדעתי, משהו כזה, רומא לא ניצחה את אינטר. זה כבר שנים שיש את ההידרדרות הזאת. מוריניו, טיפו ממנו ליותר. אולי בעונה הבאה, אני לא יודע אם הוא יישאר בכלל בעונה הבאה. בכל זאת.
הוא כן, אני יכול להגיד לך מהצד שהוא כן, כבר לא אותו מוריניו, והדרישות שלו בין חיזוק סגל לבין מה שיש, הוא רק מבזה את עצמו לטעמי, וזה לא, זה נחמד, זה תוספת לליגה, זה הכל, אבל זה ממש לא אותו דבר, ושוב, בקרב הזה שאנחנו מדברים על 5-8, או 4-8 בליגת אלופות, או משהו אירופאי, וזה, אני חושב שרומא פשוט מחוץ למשחק. אלא אם כן יתשכנע אותי אחרת.
הייתי לכם הכניסה לטופ 6 או לטופ 5, יהיה קשה מאוד לראות אותה נלחמת על טופ 4, זה כבר כנראה לא יקרה גם, אבל חשוב לזכור שגם המקום השביעי בטבלה יכול להוביל לקונפרנס לינג בסיום העונה, שגם שם יש כסף לא רע, אומנם מפעל שלישי בחשיבותו, אבל גם הוא יכול להכניס קצת כסף. ואני חושב שזו מטרה של רומא בסופו של דבר כרגע, זה להגיע לליגה האירופית, להגיע למפעלים כאלה, לנסות לבנות קבוצה איכותית וחזקה יותר לעונה הבאה, ולקוות לטוב.
זה המשפט הכי טוב שאנחנו צריכים לשמוע, לקוות לטוב, בטח לועדי אינטר, כי כל השאר, אתה יודע, שלא יעשו לנו את העונה הזאת, זה מאוד מפחיד, והוא נכנסים לתקופה מאוד מאוד קשה, גם רומא, גם ליגת אלופות, גם נפולי, גם הכל, נקווה לטוב, זה הדבר הכי חשוב.
כן.
טוב, ועם הדברים האלה, והפרק המאוד מאוד מאוד, רגשי מבחינתי. כן, רגשי מבחינתי ממצא. תודה רבה לך, אסי ממן.
תודה, אסי טרבלסי.
אנחנו ניפגש ב, אתה יודע, אחרי כל האקשן של השבוע הקרוב, אז יהיה לנו הרבה, הרבה, הרבה יותר מה להוציא.
סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.